נסענו. פרשת וירא. פרשת דרך אגב שבה גם עקדת יצחק מופיעה, פרשה מאוד מעניינת. כאשר אנחנו מתחילים את הפרשה, וכבר יש לנו נקודה מאוד מעניינת לדבר עליה. ומהי אותה נקודה? וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו ויער, והנה שלושה אנשים מצווים עליו, ויער ויער רוצה קראתה מפתח האוהל וישתחו ארצה. שמתם לב, יש לנו כאן קצת בעיה, למה? התורה מקמצת במילים, וכאן לכאורה גם, יש כאן מין ביטוי שכבר אמרת אותו. וירא אליו השם, השם נראה אל אברהם, והוא יושב פתח האוהל, וישא עיניו ויער, אז הוא נושא את עיניו, הוא רואה. והנה שלושה אנשים מצווים עליו, ויער, מה זה ויער עוד פעם? יש כאן פעמיים ויער. צריך להבין מה הולך כאן. עכשיו, יש כמה הסברים על העניין הזה, אבל ההסבר, הסבר מאוד יפה, מאוד מיוחד. אברהם אבינו, הוא עכשיו הולך לקבל נבואה. מה זה נבואה? כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתך, אתה צריך להיות במצב, איזה מצב? עצוב או שמח?
שמח.
רק בשמחה. אין נבואה במצב של עצבות, רק במצב של שמחה. זאת אומרת, אברהם אבינו צריך להיות בשמחה. עכשיו נשאל את השאלה, הוא ביום השלישי אחרי הברית, הוא יושב בפתח האוהל כחום היום.
איזה גיל
עושה פה? האם אתה חושב שהוא בשמחה או בעצב?
שים לו אותם תנאים. אתה בתור 100% גאה? העיקרות
זה בעצב, אבל זה
חייס. זה חייגיוני שלא.
בואו נחשוב רגע. מה הוא בעצם עושה בפתח האוהל בחום היום?
כמה תוצא? 50, 100, 200?
בפתח האוהל יושב? בחום היום. זאת חום אימי.
הוא תמיד יושב באוהל כדי לקבל אוכל.
יפה. מה בעצם קורה? הוא לכאורה עייף מהברית. הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו ביקור חולים. ולכן הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הארתיקה. הוציא את החום, שיא החום. למה? כדי שלא יהיו אנשים בחוץ. ואז אברהם אבינו לא צריך לטרוח בהכנסת אורחים. כי זה מה שהיה העסק העיקרי שלו, הכנסת אורחים. אבל מה עושה אברהם אבינו? במקום לראות כזה חום, אף אחד לא יוצא החוצה, תשב במיטה, תנוח, תרגע. מה הוא עושה? יושב בפתח של האוהל בחום היום. מחכה לאורחים. עכשיו לא מגיעים אורחים. לא מגיעים אורחים. הוא עכשיו שמח או עצוב?
ברור שהוא עצוב.
עצוב. כשהוא עצוב הוא יכול לראות את השכינה?
לא.
לא יכול לראות את השכינה. אז מה קורה? וירא אליו השם. וירא אליו השם, אבל הוא לא רואה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נראה אליו, אבל הוא לא רואה. למה הוא לא רואה? כי הוא עצוב, אין אורחים. לא בגלל הבריא. אין אורחים. הוא עצוב. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מארגן אורחים. ואז תראו מה קורה. וישא עיניו ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. פתאום הוא רואה שלושה אנשים. ואז ויער השני, מה בא להגיד? אז הוא רואה את השכינה. אז הוא פתאום רואה את השכינה. למה עכשיו הוא בשמחה? ואז יכול לראות את השכינה. אנחנו רואים שכל מילה...
אברהם אבינו הבין את זה?
את מה?
הוא הבין את זה שאם הוא עצוב, הוא לא יכול
להתגלות
את השכינה?
סביר להניח
שכן. כן?
סביר להניח שכן.
יש פה סיטואציה שהוא ממש חי אותה.
נכון.
לא קיבל, לא אין אורחים.
עצוב, אין שכינה.
פתאום הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא איזה משהו, הוא אמור לראות אותו. צריך לעשות אחד ועוד אחד ולהבין.
לא, אני אומר, עוד פעם, סביר מאוד להניח. זה לא שאלה של להבין או לא להבין. יכול להיות שהוא יודע בבירור שלקבל פני שכינה, זה רק בשמחה. אבל הוא כרגע לא שמח, הוא לא יודע שקדוש ברוך הוא ניצב כאן, כי הוא לא שמח. הוא לא יכול לראות. ברגע שמגיע אורחים, הוא נכנס לשמחה, ואז הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו אנחנו נשאל שאלה אחרת. עכשיו הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, וירוץ לקראתה מפתח האוהל ישתחו ארצה. אם לא, עכשיו אתה רואה את השכינה, מה אתה עושה? עוזב את השכינה והולך לאורחים? מה זה? עד שכבר התגלתה לך השכינה, מה עושה בן אדם נורמלי? השכינה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך. אתה כבר לא רואה כלום. אתה יכול לראות משהו עכשיו? אתה רק רואה את הקדוש ברוך.
הוא בא דרך השכינה, ראה אותם, את המלאכים.
אמרנו, עוד פעם, קודם כל הוא לא רואה. אחר כך מגיעים מלאכים, עכשיו הוא רואה את השכינה. עכשיו שהוא רואה את השכינה, מה הייתם עושים? נמצאים עם השכינה, עוזבים את השכינה והולכים לאורחים.
אם המטרה שלו בחיים זה הכנסת אורחים, אז הוא מכניס את האורחים.
ומה עם השכינה? שכינה, הקדוש ברוך הוא מתגלה עליך.
כן, אבל הוא מה?
אתה עוזב את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בא אליך, סליחה, מגיע אליך עכשיו נשיא המדינה. נכנס אליך הביתה, באתי לבקר אותך. ואתה רואה פתאום שם איזה קפצן בצד השני של הרחוב, ואומר לך, חכה רגע, חכה כאן. נשיא המדינה, חכה כאן, אני רגע הולך. בוא נקצין את זה. אתה עכשיו מגיע אליך לפגישה מישהו שכל הגורל שלך תלוי בו. כל גורל הפרנסה שלך לכל השנה תלוי בו. בן אדם הזה יכול לתת לך פרנסה, חבל על הזמן. וזה בן אדם, לא מישהו מהרחוב, זה בן אדם הכי 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 שיכול להיות. הבן אדם הזה בא אליך בכבודו ובעצמו. נכנס אליך הביתה, ומה אתה אומר לו? אני הולך לקבל אורחים. תחכה כאן. היה לכם חוצפה ורוז בכלל לעשות דבר כזה? תחשבו על הבן אדם הכי חשוב בעולם. תחשבו על הבן אדם.
אנחנו לא היינו רואים אף אחד. היינו רואים רק את המבקר הראשי.
זה נקודה מאוד מעניינת. זה עכשיו העלית נקודה מאוד מעניינת. מספרים סיפור, אני לא זוכר על מי זה, נראה לי זה המה, אני אסתכל כאן אם אני אמצא את זה, נראה לי זה המעריל, אני לא רוצה להגיד, סיפור מדהים. לא זוכר מי זה היה. המעריל דיסקין, כן, כמו שחשבתי. מספרים על המעריל דיסקין, שהוא היה, הייתה לו הכנסת אורחים מדהימה. דרך אגב, מה שקורה כאן, למדו לכאורה חז"ל, שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. למה? כי לכאורה הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא, והולך לקבל אורחים. וזה נשמע עשוי. איך אתה עוזב את הקדוש ברוך הוא ולך לקבל אורחים? אבל השאלה היותר גדולה, תכף אנחנו נראה. מספרים על המעריל מדיסקין, שהוא היה מכניס אורחים גדול, והיו הרבה אורחים על השולחן שלו, הוא אפילו לא היה נותן ידיים, היה אוכל רכילת ערי, והיה יושב שם ולומד גמרא. עשרות אורחים שם על השולחן שלו. זה דרך אגב, בית יתומים, זה על שמו, בית יתומים של דיסקין, זה, הוא עשה, היה איש חסד עצום. ויום אחד, באחד מהאירועים האלה, הוא יושב, ואיזשהו איש זקן יושב בצד השני של השולחן, ואין לו שיניים. והוא לא מצליח ללעוס. הולך המעריל מדיסקין בצד השני של השולחן, סוגר את הגמרא, וניגש אל אותו יהודי, ומפרק לו את הלחם, נותן לו את החלק הרך, ומאכיל אותו ככה. אחרי שזה נגמר, שואל אותו רבי דוב גרוסברג, שזה גם היה אחד, היה רב גדול. אמר לו, תגיד לי, אני לא מבין, איך אתה היית כל כך שקוע בגמרא בלימוד? איך ראית את הזקן הזה בצד השני? בצד השני עשרות אורחים שם, בצד השני שאוכל אתה קולט איך, זקן שלא יכול להיות. איך? אומר, אני מתפלא עליך, אומר לו. את השאלה הזאת היית צריך לשאול בפרשת וירא. איך אברהם אבינו, שהשכינה מתגלה אליו, רואה שלוש אורחים? איך? אמר לו, מה לתכון? שאלה טובה.
מה זה איך הוא רואה? כביכול, השכינה
נגד נכון? אומרים, הרמב״ם כותב שבן אדם יש לו גילוי שכינה או נבואה, אתה יודע באיזה מצב הוא נמצא? בעיבוד השתונות. הוא לא במצב נורמלי. הוא עם השכינה, אתה לא, אתה צריך להבין, זה מסע, הוא לא אומר, הוא כולו, כל הגוף שלו רועד, הוא נמצא במה שנקרא אקסטאזה. אתה יכול לראות משהו לראות באקסטאזה? אתה עם הקדוש ברוך הוא, אתה מבין, זה לא, אתה פשוט מבין, אבל הוא יושב שם עם השכינה, והוא רואה אורחים. יש לך התגלות של השכינה. אלא מה הוא אומר?
היו
לוקחים קנאביס. כן. הנה, כותב...
יש לי בקנאביס, הוא לא רואה את האורחים.
כותב ככה הרמב״ם, וכולן כשמתנבאים אבריהם מזדעזעים וכוח הגוף כושל ושתונותיהם מתטרפות. ותישאר עדה תנויה להבין מה שתראה. אלא, אומר המעריל מדיסקי, יש בעניין של חסד, של הכנסת אורחים חסד. וזה בעצם מה שאומר הרמב״ם, ותישאר הדעה פנויה להבין מה שתראה. עם כל הביטול של החושים, הוא צריך לקלוט את הנבואה, הוא צריך לקלוט את השכינה. עכשיו, מה זה השכינה? חסד. עולם חסד ייבנה. כל המהות של הקדוש ברוך הוא היא חסד. זאת אומרת שיש חסד לעשות. גם אם השכינה איתך, אתה רואה את החסד, כי זה בעצם חלק מהשכינה. מה זה שכינה? שכינה זה לא בן אדם. שכינה זה לא דבר שאתה יכול להסביר, יש לו ידיים, רגליים, עיניים. הוא מעל הזמן, הוא מעל המקום, הוא מופשט. השכינה נמצאת בכל מקום בגדול. עכשיו, מה זה השכינה נמצאת איתו? ברגע שהוא הולך לעשות חסד, עדיין השכינה איתו. להפך, עד הרבה. זה מגביר את נוכחות השכינה. למה? כי הוא עושה חסד. עכשיו, עם בני אדם, בשר ודם.
חסד מעל השכינה, זאת אומרת...
אומרים, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אבל אין סתירה כאן. בדיוק.
כי זה אותו דבר.
בדיוק, להפך.
שכינה זה חסד, אתה עושה מעשה חסד.
כשאתה עושה מעשה חסד, עוד הנוכחות של השכינה מתגברת. הרי, מה זה, אמרנו, כי עולם חסד ייבנה. כל העולם בנוי על חסד. זאת אומרת, ברגע שאתה עושה חסד, אתה בונה את העולם. אז ברגע, עכשיו, הקדוש ברוך הוא צריך חסד? הוא לא בשר ודם. האורחים האלה, לא תאכיל אותם, לא תכניס אותם, ימותו חס ושלום מרעב. אתה צריך להאכיל אותם. עכשיו, בזה שאתה עוזב, אתה לא עוזב. זה טעות לחשוב שהוא עזב את השכינה. זה טעות אנושית. כאילו, יש גוף אחד, עזבתי את הגוף הזה והלכתי לגוף השני. אבל זה לא המצב של השכינה. השכינה זה לא גוף. דבר מופשט, זה אור, תקראו לזה אור. האור הזה, אם אתה עושה דברים טובים, האור מתגבר או נחלש?
מתגבר.
האור מתגבר. אז עד הרבה, אמר לי פעם שאמרתי את זה, אמר לי בחור צעיר, אמר לי דבר יפה. אומר לי, זה כמו שבן, ילד פוגש את האמא שלו אחרי שהרבה זמן הוא לא ראה אותה. ומתחבקים ומתנשקים, ואז הילד אומר לה, רק רגע אמא, ומוציא לה מאחורי אגב זר פרחים ונותן לה. לכאורה הוא אמר לאמא, רק רגע, אבל מה הוא נתן לה? זר פרחים. עכשיו, האמא תכעס או תשמח? תשמח מאוד. זאת אומרת, זה שאברהם אבינו מכניס עכשיו אורחים, זה להגיש זר פרחים לשכינה. זה אדרבה, זה הגדלת המעמד. וזה דבר מאוד יפה. זאת אומרת, לחשוב, להבין מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה שכינה.
כל הזמן, הקדוש ברוך הוא כל הזמן עמד את אברהם במבחן. זה גם איזה סוג של מבחן.
נכון.
תכף חוזרים לעקדת יצחק.
הכל זה מבחן.
נכון, אבל פה זה מבחנים מוחשיים, ממש מוחשיים.
נכון.
כי גם עקדת יצחק זה מבחן מוחשי.
מה זה כל ספר בראשית? זה הלימוד, דרך ארץ קדמה לתורה. זה הלימוד. מה זה דרך ארץ? הנה, יש לך כאן לימוד עצום. יש אנשים, אתה יודע, הוא מתעסק עם מצוות, מתפלל, וזה, 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 צריך צדקה, צריך לעשות חסד, צריך לגמול חסדים. לא, לא, אני עכשיו לומד, אני צדיק, אני זה. איזה צדיק? תראה את אברהם אבינו. השכינה איתו, ומה הוא עושה? עושה חסד. לא רק זה, איך הוא רואה? מספרים לי, ישנו סיפור ידוע על בלי, לא יודע אם זה בעל התניה, או מה שבא אחריו. אחד משולשלת הרבנים מלובביץ', הוא אומר שנדמה לי שזה מסופר אפילו על הרבן מלובביץ' הזה, כאילו שנפטר, זה הצעה. שיום אחד הסבא כאילו יושב למעלה, לא זוכר אם זה הסבא או אבא, לא משנה, זה לא העניין. יושב למעלה בבית שלהם, בקומה השלישית או הרביעית, והבן, או הבן, הוא נמצא בחדר למטה, והתינוק, ותינוק, הבן שלו, התינוק, נמצא לידו שם בעריסה. והבן לומד, וגם האבא לומד, בקומה שלו. והתינוק בוכה. עכשיו, הוא שהיה כל כך עסוק בסוגיה בגמרא, יושב לידו, האבא, לא שומע את התינוק בוכה. פתאום, טרח, נפתחה הדלת, מי נמצא שם? אבא שלו, הסבא. ועל התניה כנראה, לא זוכר מי זה היה. אז הוא אומר לו, תגיד, אתה לא שומע שהתינוק בוכה? אז הוא אמר לו, לא, אני הייתי בתוך הסוגיה. אמרתי, מה זה בתוך הסוגיה? כשיהודי שומע תינוק יהודי בוכה, שצריכים אותו לחסד, גם אם אתה בתוך הסוגיה בפנים, אתה צריך לשמוע את זה. נכון. אבל זה, אבל מי שהחסד...
הכל,
נכון, אבל
מי ש... הכל מסביב, גם יבואו טרקטורים והכל, לא תשמע אותם.
יפה. אלא זה מה שהוא אומר. זו הגדולה של אברהם אבינו. וזו הגדולה של המהר"ל מדיסקין, וזו הגדולה של אותו של בעל התניא. הגדולה הזאת של להיות שקוע במשהו ולהבין שאם יש חסד, החסד, אתה כל כך קשור לחסד, שאתה מרגיש, זה כמו טלפתיה. זה כמו שאחים תאומים מרגישים אחד את השני. זה כמו שמישהו שאתה אוהב אותו מאוד, אתה מרגיש אותו לפעמים. או שהוא נכנס, אתה מרגיש את האווירה, אתה מרגיש שמשהו קרה. אז אם אתה כולך חסד, אם אתה בתוך החסד, אין משהו מעל זה. זאת אומרת, גם אם אתה עסוק, ואתה בתוך איזשהו דבר מסוים, שיש חסד לעשות, אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש, אתה חש את זה. זה הדרגה של אברהם אבינו. זאת אומרת, זה לימוד עצום. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על העניין של אברהם אבינו, ואנחנו נראה בפרשה שלנו, יש הכנסת אורחים של אברהם אבינו, יש הכנסת אורחים של לוט. וכבר דיברנו על זה גם בעבר. זה גם בדבר מדהים בפני עצמו. מה הדבר המדהים? כאן אנחנו רואים הנה שלושה אנשים מצווים, והיער, והיער רוצה לקראתם מפתח אוהל, והשטחו ארצה, ויאמר השם. זאת אומרת, מצב שבוא נגיד, אומנם חם מאוד, אבל הכנסת אורחים של שלושה אנשים, וזה מה שהוא עושה בעצם כל הזמן. כשאנחנו נלך הלאה, אנחנו נראה אצל לוט, לפני שמחריבים את סדום, הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים, שדרך אגב היו עד עכשיו, הם היו אצל אברהם אבינו, וזה גם אומרים מי שאומר שעזב את השכינה, עזבה אותו, הרי תורי, כן, וירא אליו השם בלוני ממרא, ובשום מקום לא כתוב שהוא עוזב אותו. אז יכולה היית אומר, הוא עזב, אבל רק לא כתוב. אבל כתוב בפירוש, אחרי הוויכוח על אנשי סדום, שהוא רוצה להציל אותם, אז אנחנו רואים כאן דבר מדהים. אחרי כל הכיבורך, תשים לב, וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב במקומו. זאת אומרת, מה אנחנו מבינים מכאן? מה זה וילך? מתי הוא הגיע? בהתחלת הפרשה. זאת אומרת, כל הזמן הזה, כל הזמן הזה הוא נהנה מנוכחות השכינה בדרגה הגבוהה ביותר, עד לאחרי הוויכוח עם סדום על סדום. ואז מציינת התורה, וילך השם כאשר קילה לדבר. זאת אומרת, השכינה איתו או לא איתו? אז קודם כל היא איתו, זה עובדה, זה עוד הוכחה שהיא איתו. אבל בוא נראה באמת מה קורה עם לוט, הכנסת אורחים, תכף אחרי זה. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער העיר, ויער לוט, ויעקום לקראתם, וישטחו אפיים ארץ, ויאמר הננה, אדוני סורו נא אל בית עבדיכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם ולכתם לעבדיכם. ואמרו לו, כי ברחוב נלין, ויפצר בה מאוד, היסורו אליו, יבואו אל ביתו, ויעש להם משתה, מצות. עכשיו תביא, צריך להבין את המקום. המקום זה סדום, מי שמכניס אורחים, הלך עליו. זה הדבר, זה אחת העבירות הכי חמורות בסדום, להכניס אורחים. למה? סדום, יש להם קטע כזה ש...
לא, הם פחדו שזה אנשים שיעשו להם בעיות, כי הם רוצים להישאר בתוך הקליקה שלהם.
הם רוצים להישאר עם העושר שלהם. דרך אגב, אנחנו רואים את זה היום בעולם.
נכון, גם היום.
בעולם, שהעולם מבין שלמשל, אם האסלאם מגיע לכל מקום, כל המוסלמים, אלה הפליטים, הם בעצם הורסים כל חלקה טובה במקום. זאת אומרת, עד כדי כך, שטראמפ, חלק מסע הבחירות שלו, אומר גם היום, אני זורק איזה 2-3 מיליון מאגרים, הוא זורק עכשיו. הוא אומר, כן? מה, למה? זה סדום.
נכון.
זה סדום, זה מעשה סדום. לזרוק אנשים רק בגלל שהם פליטים, ולא לתת להם להגיע אליך, אבל מצד שני, צריך להבין את הראש של סדום. אנחנו חושבים סדום, איזה אנשים מושחתים. כן, הם היו מושחתים, זה נכון. אבל התיאוריה שמאחורי השחיתות, מאיפה זה התחיל? זה התחיל מדברים כאלה. זה התחיל מזה שהם לא רצו, הם היו להם ארץ פוריה, אומרים, זה היה המקום, לא כמו שנראה היום. זה היה המקום הכי פורה בארץ. לא, סדום, סדום. לא, סדום,
נו.
לא, סדום אני אומר.
לא, זה ים המלח, נו.
ים המלח, תראה איך זה נראה היום. זה היה החלק הכי פורה בארץ. זה היה משהו, מראה והכל. בשביל זה לא בחר להיות שם.
איזה?
זאת אומרת, עכשיו, מה היה? היה כל כך טוב שם, שמה היה הפחד שלהם? שאנשים יראו כמה טוב אצלהם, יבואו ויאגרו אליהם, ויתחילו לתפוס להם את הטוב שיש להם, ואין מספיק. יש אוגה, היא מספיקה נגיד לעשרה אנשים, אם יהיו 20, האוגה לא תספיק לאף אחד. זאת אומרת, חייכו וחשבו והוציאו חוקים נגד אורחים. נגד עשייה של חסד למישהו שבחוץ. מזה הגיעו לשחיתות שבכלל לא עשו חסד. אבל הרעיון, תחשבו שבאיזשהו מקום לפעמים שאנחנו מסתכלים שהעולם מתנהג, זה גם באיזשהו שילוב של סדום. זאת אומרת, יש לנו כאן תובנה מאוד מעניינת. כמובן שסדום הגזימו עם זה לחלוטין, והם הפכו מזה תורה שלמה. עכשיו, מה שקורה, אם אתה היית מכניס אורחים בסדום, אחת דתך. זה סופך. מה עושה לו? מכניס אורחים במקום הזה. מה זה? זה הרי... הכנסת אורחים בדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, נכון או לא?
זה האיש לנו במאה...
לכאורה היינו חושבים שבזכות זה הוא ניצל. התורה אפילו לא מציינת את זה.
זה כמו זה.
לא רק זה, תשימו לב.
לא סתם סדום ירדו למקום הכי נפוא עליו. איך שזה נשמע, אה?
כן, 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 נכון, נכון. נכון, יש לזה משמעות. יש לזה משמעות.
והם היו במקום הכי נבוך בעולם.
בקונטיינה
הבא, 95. לא, לא, לא. לא סתם, לכל דבר יש פרשנות
ויזכור אלוקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה והפוך את הערים. זאת אומרת, בזכות מי ניצל לו? רק בזכות אברהם. ואנחנו לא משהו, בכלל לא שאלה אנחנו נעשה עכשיו. זה עוד שאלה. מה בעצם, מה הוא עשה לאברהם שהוא ניצל בזכות אברהם? אז אפשר לבוא ולהגיד, היה לו איזושהי זכות מסוימת. מה הזכות שהייתה לו? הכנסת אורחים הזאת? הוא למד את זה בית אברהם. זה היה טבוע ממנו. אולי בזכות זה? לא. אתם יודעים בזכות מה? בזכות שהוא שתק כשהם ירדו למצרים, ואברהם אבינו אמר על שרה אחותי היא, הוא שתק ולא אמר כלום. על השתיקה הזאת, זה היה, בוא נגיד, הקש שעזר לו להצלה. למה? הרי אמרנו, מי זה לוט? לוט רודף ממון, רודף כסף. שתק, הוא לא אמר מילה, הוא לא אמר שזה לא האחות שלו. אם הוא היה אומר שזה אשתו, מה היה קורה? את אברהם היו הורגים, ומי היה מקבל את כל הירושה? ולוט, אנחנו, למה הולך אחרי אברהם? אמרנו, בגלל הירושה. זאת אומרת, כאן הוא עמד בניסיון עצום, מבחינת לוט. הוא שתק, הוא לא אמר כלום. וזה הזכות, לא זכות הכנסת אורחים. עכשיו, אז אנחנו... בסדר, אבל עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, למה הכנסת אורחים הזאת לא נחשבת? מספרים.
קודם כל זה כנראה מודבר במשפחה.
זה כמו דרך אגב אצל הערבים, אצל הבדואים, יקבלו הכנסת אורחים שלהם יוצאים מהשלט. ברגע שתצא מהאוהל, יכניס לך את הסגין בגב. והדברים האלה כבר קרו. עכשיו, תראו דבר מעניין. מספרים על ה... איך קראו לו? שהוא היה מדי פעם נוהג להוריד את ה... הוא היה הרב משל בריס, הוא היה נוהג להוריד את הפרק ואת הכובע של הרבנים, והיה לובש קסקט ומעיל ג'קט רגיל, והיה יוצא לטייל בסביבה ככה, לא רצה שיפריעו לו. בקיצור, יום אחד הוא יוצא עם השמש שלו, ומה שקורה, מזג אוויר חורפי קר, נהיה קור אמיל, ולא יכלו להישאר, אז הוא אמר לעגלון שלו, נוסע איתו, בואו נעצור בפונדק היהודי הזה כאן בצד הדרך. הם עוצרים חורף, חר, גשם, קור, כלבים, דופקים בדלת, אף אחד לא שומע. הוא אומר לעגלון, תדפוק בכוח, הוא לא, כאן זה פיקוח נפש, אנחנו לא נשרוד את הלילה הזה בחוץ. בסוף פותח להם בעל הפונדק כזה, כולו ככה חצי ישן. כן, מה רציתם? תשמע, תראה בחוץ קר, אנחנו רוצים מקום לישון. אני אומר, מצטער, הכל תפוס, יש לי איזה קבוצה של אורחים שצריכה להגיע עוד שעה. כל המלון מלא, כל הפנסיון, מלון, תיקון, זה מלא. אבל מה אנחנו, זה הצלחתם, אתה לא יכול להשאיר אותנו בחוץ. זה קיצור, קציצור, שכנע אותו, אמר להם, טוב, תהיו כאן במסדרון. שכיב אותם במסדרון שם. זה הרב סלובייצ'יק, מה, הוא לא הולך לישון, הוציא נר מהכיס, מדליק, מתחיל ללמוד. הוא בא בעל הבית, צעקות. אתה לא מתבייש, אנשים יושבים כאן, חפה את האור מיד. מה לעשות? חיבת האור. הולכים לישון. עוברת איזה חצי שעה, כל האורות שומעים דרות סוסים, כל האורות נפתחים בבית, שישו ושמחו, ריחות של קפה ותבשילים עולים, האדמור מקודאי נובידי. מה זה קבלת פנים, מכניסים אותו וזה, ואוכלים, מה זה? הוא הולך ליטול ידיים לארוחה, הולך במסדרון, הוא רואה דמות מוכרת שוכבת על הרצפה. אומר לרב יושב לר, זה אתה? מה אתה עושה לרצפה? רבי סלובייצ'יק, מה אתה כאן על הרצפה? אתה בא מזרון. וואלה, אבל הבית של המלון שמע את זה. מה זה נכנס לפאניקה? תראו לעצמכם, אומרים לכם, הרב חיים כאן יש כאן על הרצפה, השקפת אותו על הרצפה. או את הרב שטיימן, או את הרב עובדיה יוסף זצ"ל, השקפת אותו על הרצפה בחוץ במסדרון. הוא נכנס, כמעט קיבל התקף לב. הוא סליחה, אני מבקש לך סליחה, מחילה וכפרה ו... אומר, אני אסלח לך רק בתנאי אחד. אתה עכשיו עוזב את הפונדק שלך, חוק ושלם אתה חי, גר איתי, תלמד מה זה הכנסת אורחים. היה חודש איתו.
אתה יודע, גם לא העלית את הגב יותר.
אומר, זה שאתה הכנסת אותי. עכשיו שאתה יודע שאני הרבי מסלובייצ'יק, אתה פתאום מכניס אורחים לי אתה? ולפני זה שהייתי יהודי פשוט, שמת אותי במסדרון? אומרים, היה חודש שם, איזה חזר.
עכשיו אני עושה באחרון שם.
תשמע, אם אני יודע שזה הרב סולובייצ'יק, סליחה, אם נשיא המדינה היה נכנס למלון שלך, מה היית עושה? מה עשו כשהגיע כל אלה ללוויה של פרס, מה עשו? פינו אנשים לחדרים, עשו שם אותם בבתי מלון אחרים. אז מגיע אליך, זה היה גדול הדור. גדול הדור היה. מה, אתה לא תמצא לו מקום? בינינו, אתה תיתן לו, כי הוא התחפש. הוא לא לבש את הבגדים הרגילים, הוא לבש קסקט. בלי כל הלבוש של רבנים, ג'קט קטן, אתה לא מזהה אותי. זאת אומרת, הרבה פעמים תלך לבריכה לים, אתה רואה בן אדם בבריכה בים, אתה לא מזהה מי הוא. כשאתה רואה אותו לבוש, או זה, ככה אתה לא מזהה. אז הוא לא זיהה אותו, גם לילה, חשוך, לא זיהה אותו. אבל אדמו"ר מקודניו, שהיה אותו בקשרים אישיים, הוא על המקום זיהה אותו. הוא היה אותו בקשרים אישיים. עכשיו, הנקודה היא, שמה המוסר הסכם?
אני ראיתי אתמול, היה איזו... אברך ישד שהוא מגיע לתת שיעור אצלנו וראיתי אותו אתמול, הוא היה בלי הכובע, בלי השבת
ולא זיהיתי
אותו, ואיך הוא שם את המידה את זיהיתי אותו
בדיוק, בבקשה, אז זו דוגמה קטנה, וזה ככה, זה המציאות עכשיו אומרים שהוא חזר אחר כך היה המכניס אורחים הכי גדול באזור כי זה באמת נכנס לו בפנים, הוא הבין את הלקח שלמד אותו, אבל אומר שזה בדיוק מה שקורה כאן כאשר אברהם אבינו, מה הוא רואה? ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אומרים, הוא רואה אנשים מגיעים, פושטים, שמגיעים. זה הכנסת אורחים. אבל מה רואה לוט? לוט, עם כל הכבוד.
רואה שלושה מלאכים.
כתוב, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב שם. יער, לוט, מה הוא רואה? הוא רואה מלאכים. זה חוכמה להכניס הבית מלאכים? זה לא הכנסת אורחים, זה הכנסת אורחים, אבל זה לא חוכמה. החוכמה היא להכניס פושטים. זאת אומרת, כבר אנחנו יודעים מה המלאכים, מה יכולים לעשות? לעובדה אנחנו רואים באמת מה קרה.
לעזור לו.
יכול להיות רק לעזור לו עובדה מה שקרה אחר כך. ודרך אגב, אחד ההסברים, בזה אנחנו נציין, אחד ההסברים היפים, שמה כל המשחק הזה עכשיו? הכנסת אורחים שלות, ואחר כך אלה, כל אנשי סדום רוצים אחר, אמורים יסורו אלה, ויבואו לביתו, ואז תשימו מה קורה. תרם ישכב אנשי העיר, אנשי סדום נסע בו על הבית, מנער ועד זקן וכל העם יקצה. כולם, כל העם, זה לא? כולם היו שם. אבל לאף אחד לא אכפת, כולם פרגנו. ויקראו אלות ואמרו לו, היה אנשים אשר באו אליך הלילה ויוצאים אלינו ונדע אותם. ויצא אליהם לא תפתח והדלת סגר אחר ויאמר על נא חי. עכשיו תראו מי זה לא. הצדיק הגדול. הם רוצים לקחת את שתי המלאכים, שתי האורחים כאילו, ולבצע בהם את זממם. אומר לו, הננה לי שתי בנות, אל תיגעו ברוחים שלי. יש לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, בתולות, הוציאה ענה אתן אליכם ועשו בהן כל טוב ביניכם. קחו אותם, תשאו מה שאתם רוצים. תגידו, איזה נורמלי הבן אדם הזה? זה רק מראה שהבן אדם מעוות מחשבתית. עכשיו תשימו לב כל, דרך אגב, הוא קיבל עונש גדול על זה. כי בסוף הבנות באמת שוכבות איתו. הוא רצה למסור אותה, בסוף הוא שחר עם הבנות שלו. אבל זה סיפור אחר כבר. עכשיו ויאמרו גש הלאה, מי אתה בכלל? באת לגור כאן וישפוט שפוט ואתה נרה לך מהם ויפצרו באיש בלוט מאוד ויגשו לשבור את הדלת באים לשבור את הדלת ואז מה עושה? וישלחו האנשים עכשיו זה המלאכים מושכים אותו, מכניסים אותו פנימה ויביא אותו להם הביתה ואת הדלת סגרו ואת האנשים אשר בפתח הבית עיקו בסנברים סנברו אותם, מקטון והגדול עכשיו, כשמסנברים אותך, מה אתה עושה עכשיו? יש לך משהו לעשות? לך הביתה לא וילאו למצוא הפתח. זאת אומרת, תראה את אנשי סדום. לא מספיק שמסונברים, הם בכל אופן רוצים לתפוס את האנשים האלה, למרות שמסונברים. זאת אומרת, כאן בעצם הם הגישו את השאה. כאן זה היה הקש ששבר את גב הגמל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו נתן להם צ'אנס אחרון. לראות איך הם התנהגו בסיטואציה הזאת. גם לא קיבל איזה מין סייאטה כזאת, כדי לעשות איזשהו מעשה טוב שגם יעזור לו להתרומם, כי מידת הדין לא הייתה שלמה עדיין. אז הצירוף של כל הדברים האלה יצר את המצב, זה השקפת עולם של הנציב. הוא כותב על זה, הוא חושב זה ככה. בשביל זה כל הסיפור הזה, עם המלאכים שבאים, מתארחים, ואנשי סדום מגיעים. כאן בעצם נגדשה הצעה של אנשי סדום מצד אחד, ולא עוד קיבל איזשהו משהו שיעזור לו, בכל אופן שעשה משהו טוב, לעזור לו לצאת החוצה. אבל הכנסת האורחים שלו, כלפי הכנסת האורחים של אברהם, אין בכלל מה להשוות. מישהו שרואה מלאכים זה לא חוכמה, אומר לו, שאתה רואה שזה הרבי מבריסק, זה חוכמה להכניס אורחים, זה חוכמה שאתה רואה איזה יהודי מבוגר, מסכן, עומד בפתח, אתה לא מכיר ולא יודע מי הוא, זה חוכמה להכניס אורחים. שנזכה, איך אומרים, ללכת בדרכו של אברהם אבינו, ואיך אומרים, למצוא תמיד את הדרך הנכונה, איך לנהוג. וכמו שאמרנו, אברהם אבינו מתגלה בפרשה שלנו עוד פעם בחסד הגדול שהוא עושה, ואנחנו עכשיו גם מבינים את עוצמת החסד שלו.
מה זה?
עוצמת החסד שלו היא בעצם חלק מהשכינה, עד כדי כך הוא מגיע. עד כדי כך שלומדים מכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. יש לנו עוד זמן? אולי עוד חופשי. עוד כמה דקות עקדת יצחק?
הנה, בדיוק קיבלתי update, מתי זה מגיע.